טוב, אנחנו היום בעזרת השם מתחילים ללמוד נושא חדש, הנושא של קבלת התורה בהר סיני. הנושא שאנחנו לומדים היום הוא נלקח מתוך מסכת שבת בדף פי ח' בעמוד הראשון. ניתן הקדמה קצרה שידוע שכאשר לומדים את התורה ממש בהתחלה ובראשית, הרש"י הראשון על הפסוק הראשון בתורה כותב רש"י שכאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את זה בשביל שתי מטרות, בשביל התורה ובשביל עם ישראל. עם ישראל והתורה זה תכלית הבריאה. הקדוש ברוך הוא רוצה, כמו שהמדרש אומר, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, הוא רוצה להיות פה בגילוי כמו בדירה כאן בעולם הזה התחתון, ומי שמשלים את העבודה, מי שעושה את זה, זה עם ישראל. עם ישראל שמקיימים בעולם הזה תורה ומצוות, אז הם משלימים כי הם בעצם התכלית של כל הבריאה. אנחנו את העניין הזה, את התוכן הזה נלמד, אבל בסגנון של הגמרא, אבל זה אותו רעיון עצמו, אנחנו נלמד פה. כמו שאמרנו, הגמרא במסכת שבת, בדף פי ח' עמוד א'. הגמרא מביאה את הפסוק שכתוב בהכנה למתן תורה, והתייצבו בתחתית ההר. כתוב שמשה רבינו, כשהוא הכין את עם ישראל לבוא לקראת מתן תורה, הפסוק הלשון שלו הוא ויוצא משה את העם לקראת האלוקים מן המחנה והתייצבו בתחתית ההר. ידוע הרי שהיה אסור לעם ישראל לעלות אל ההר כי ההר הייתה בו קדושה ושמו סימנים וגדרות שלא יתקרבו בטעות ויעלו להר ולכן עם ישראל לא יכל לעלות להר אז הם היו בתחתית ההר. תחתית ההר, הכוונה היא, בפשטות, הם עמדו מחוץ להר. אבל בכל זאת, התורה בחרה, צריך לדייק בלשונה, היא בחרה בניסוח בתחתית ההר. התורה לא כתבה, כמו במקומות אחרים, נגד ההר, או שהתורה יכלה לכתוב לרגלי ההר. לכאורה ביטויים יותר מתאימים. מה הסיבה שהתורה כתבה שעם ישראל התייצב בתחתית ההר? תחתית ההר זה גם במובן מתחת להר. מה הפשט? אומרת הגמרא, מה רב אבדימי בר חמא בר חסא? אומר רב אבדימי, למה כתוב בתורה בתחתית ההר? מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. הקדוש ברוך הוא לקח את הר סיני והרים אותה למעלה, ואז עם ישראל היו ממש מתחת להר, כשכתוב בתחתית ההר זה ממש תחת ההר, והקדוש ברוך הוא כפה עליהם את ההר כמו גיגית, גיגית זה קערה, כפה עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו שם תהי קבורתכם. האמירה הזו, אמירה מאוד חריפה, זה לא רק במובן הפשוט, שהקדוש ברוך הוא רוצה חלילה ומאיים עליהם שאם הם לא מקבלים את התורה הוא קובר אותם את כולם תחת ההר. אלא בביטוי החריף הזה הגמרא רוצה לבטא את התפקיד של עם ישראל בעולם. שהתפקיד והתכלית של יהודי בעולם זה לקיים תורה ומצוות. ולכן יהודי צריך לדעת כשהוא לא ממלא את התפקיד שלו בעולם אז בעצם אין לו זכות קיום. אז זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא אומר, שאם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, אז בעצם אין לכם מה להיות כאן. שם תהי קבורתכם, זה ביטוי חריף, שבא לבטא שכל המהות של עם ישראל זה רק התורה. פה צריך להבין משהו, שלכאורה מסופר בתורה בפרשת משפטים, שערב מתן תורה, בהי סיוון, עם ישראל מיוזמתו כבר אמר, כשהקדוש ברוך הוא שאל אם הם רוצים לקבל את התורה, אז עם ישראל אמר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. עם ישראל הרי הקדימו ואמרו שהם בוודאי יקיימו את הכל בביטול מוחלט עוד לפני שהקדוש ברוך הוא אמר. אז למה צריך היה שיהיה כאן את הפעולה של כפה עליהם הר כגיגית, כאילו הם לא רוצים וצריך לקפות עליהם? הם הרי אמרו כבר יום קודם שהם רוצים באופן שנעשה קודם לנשמע. זו שאלה שהמפרשים מתייחסים לשאלה הזו, ויש כאן כמה תשובות. במדרש תנחומא כתוב שיש הבדל בין האמירה נעשה ונשמע לבין מה שכתוב כאן כפה לאמר כגיגית, שזה הבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. עם ישראל כשהוא אמר נעשה ונשמע, זה התייחס לתורה שבכתב, וכפה לאמר כגיגית מתייחס לתורה שבעל פה. כך כתוב במדרש תנחומה על פרשת נוח. הבעל שם טוב בספרו כתר שם טוב מופיע בשם הבעל שם טוב, גם כן ביום מעניין. בעל שם טוב אומר שכשעם ישראל אמר נעשה ונשמע, הם עשו את זה בבחירה שלהם, הם עשו את זה ברצון שלהם. אם אדם עושה את הדבר הוא מתבטל, אבל כי הוא בחר להתבטל, כי הוא רצה להתבטל, יש כאן סיכון מסוים שמתי שלא יהיה לו חשק, אז הוא יכול חלילה לעזוב את הכל, כי הרי אף אחד לא כפה עליו, הוא לבד החליט שהוא רוצה להתבטל. אבל אם כפה עליהם, אם כופים עליהם מלמעלה, בעצם זה נותן כוחות מיוחדים ליהודי שהוא יקיים את המצוות גם כשאין לו חשק, שהוא יקיים את הדברים גם כשזה יהיה בעל כורחו. וזה המשמעות של כפה עליהם את ההר כגיגית. נמשיך הלאה. אמר רב אחא בר יעקב, אחרי הוא בהמשך לדברי רב אבדימי שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם את ההר כגיגית, אומר רב אחא בן יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מכאן, מהסיפור הזה, מהמציאות הזו שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם את ההר כגיגית, יש פה איזשהו מודעה, גילוי דעת גדול על התורה. מה הכוונה? יש מושג שאנחנו מכירים את זה בנוסח שאומרים באתרת נדרים. יש באתרת נדרים ביטוי שאומר שיהודי מקבל על עצמו, דהיינו יהודי אומר מראש ומגלה דעתו על העתיד. יש את הלשון, מי שזוכר, הרי אני מוסר מודעה לפניכם ואני מבטל מכאן ולהבא כל הנדרים שאקבל עליי. יש כזה מצב שאדם יכול מראש למסור מודעה, זאת אומרת לגלות את דעתו ולבטל את הפעולה העתידית, שגם אם הוא יעשה נדר בעתיד אז הוא כבר מראש ביטל את זה. אז זה המושג של מודעה. מודעה זה גילוי דעת מוקדמת. גם פה אותו הדבר. אומרת הגמרא שזה שהקדוש ברוך הוא כפה את עם ישראל, יש כאן בעצם גילוי דעת שאם הקדוש ברוך הוא יבוא בטענות לעם ישראל למה הם לא מקיימים את התורה, אז יש תשובה טובה שעם ישראל יכולים לענות. יכולים לענות שקבלת התורה הייתה באונס, קבלת התורה הייתה באילוץ, אז במילא אי אפשר לבוא אליהם בטענה למה הם לא מקיימים את התורה. זה מה שהגמרא אומרת, רב אחא אומר, מכאן מודעה רבה לאורייתא. יש כאן גילוי דעת גדול על התורה. דהיינו, יש לנו איזשהו אליבי, איזשהו תירוץ גדול שמסביר למה אנחנו חלילה לא מקיימים את מה שכתוב בתורה. אמר רבא, אף על פי כן, אף על פי שהיהודים יש להם מודעה רבה, יש להם תירוץ טוב על זה שהם לא מקיימים את התורה, אף על פי כן, אומר את הגמרא, אמר רבה, אף על פי כן, הדו קבלוה. עם ישראל אחר כך קיבל על עצמו את התורה בשמחה מיוזמתו. אמנם בזמן מתן תורה, זה היה בכפייה, כפה לאמר כגיגית, אבל בערך 1,000 שנה אחרי מתן תורה, אז עם ישראל קיבל על עצמו את התורה בשמחה מיוזמתו. מתי זה היה? בימי אחשוורוש. אנחנו הרי יודעים מבחינת השנים שמתן תורה היה בשנת בית אלפים תף מם חט, 2448 שנה לבריאת העולם, היה מתן תורה. וקצת פחות מאלף שנים אחרי זה, בשנת ג' אלפים תף זין, 3407 לבריאת העולם, אז היה הנס של פורים. ומה כתוב במגילת אסתר אחרי שעם ישראל ניצל מהגזירה של אחשוורוש, אחרי הנס של פורים? כתוב הפסוק אומר, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. הפסוק בפשטות אומר שעם ישראל אחרי הנס של פורים קיבלו על עצמם לקיים את פורים. אבל אם הפסוק היה מדבר רק על פורים, אז לכאורה סדר הדברים בפסוק היה צריך להיות כתוב הפוך. היה צריך להיות כתוב קיבלו וקיימו היהודים. כי קודם הם קיבלו על עצמם את הנס של פורים, את המצווה, ואחרי שהם קיבלו על עצמם, אז הם קיימו גם כן את מה שהם קיבלו על עצמם. למה הפסוק, למה סדר הפסוק הוא שונה? למה הפסוק אומר קודם כל קיימו, ואחר כך כתוב קיבלו? אז מזה מדייק את הגמרא, מזה מדייק רבה, שזה בא לרמז שעם ישראל בנוסף לכך שהם קיבלו את התורה, קיימו את התורה וקיבלו, זה הולך על שני דברים. הם קיבלו את העניין של פורים, אבל בנוסף לכך הם גם קיבלו על עצמם לקיים את דברי התורה שקיבלו במתן תורה. קיבלו את התורה מחדש. וזה מה שאנחנו רואים, שלמרות שבזמן מתן תורה זה היה בכפייה, אף על פי כן הדור קבלוה, חזרו היהודים וקיבלו את התורה מחדש בימי אחשוורוש. נכתיב, שזה לומדים מהפסוק, קיימו וקיבלו היהודים, שהכוונה היא קיימו מה שקיבלו כבר. עכשיו חייבים רק להוסיף מילה, על פי חסידות, שמה שכתוב כפה לאמר כגיגית, זה לא במובן הפשוט שזה היה כפייה כאילו אילץ אותם נגד רצונם. כפייה יכולה גם להיות בצורה חיובית. למשל, אדם שהאמת לא ברורה לו לגמרי, אז הוא עלול לבחור חלילה גם ברע, כי לא ברור לו לגמרי הטוב והאמת. נראה לו כאילו יש לו שתי אופציות. ככל שהאמת יותר מהירה לו, ככל שהאמת יותר ברורה לו, אז הסיכויים שהוא יבחר בעניינים הפוכים הולכים ופוחתים. עד שאם האמת אצלו מוחלטת, אז מופרך אצלו לגמרי לבחור ברע. ולכן במתן תורה, הקדוש ברוך הוא העיר על עם ישראל אהבה אלוקית עצומה. הוא התגלה עליהם בגדלות גדולה ביותר. אז הם הכירו באמת האלוקית בצורה מוחשית כל כך, ואז לא נשאר להם אפשרות אחרת. לא היה להם יותר ברירה, אולי הם יבחרו ברע. הם לא היו מסוגלים למשהו אחר. זה נקרא כפה עליהם מר כגיגית. הקדוש ברוך הוא לקח יהודים שיצאו רק לפני כמה ימים ממצרים. הם היו שקועים במצרים בכל ממתת שערי הטומאה. ומצד עצמם, אם היו משאירים אותם לפי היכולות שלהם, הם לא היו מסוגלים להגיע לאמת האלוקית לבד. אז הקדוש ברוך הוא נתן להם אור כזה מלמעלה, וכתוצאה מהאור הגדול הזה, אז הם פשוט נשבו לתוך מתן תורה. הם נשבו לתוך ההחלטה. ולכן, על פי החסידות, זה נקרא כפה עליהם. הוא כפה, פירושו שהוא נתן להם אור גדול, ולא הייתה להם ברירה, היה להם ברור שזה ההחלטה שלהם. על כל פנים, בימי אחשוורוש, שאז לא היה גילוי אלוקי כזה גדול, אבל אף על פי שלא היה גילוי כזה גדול, בזמן אחשוורוש, עם ישראל קיבל על עצמו את התורה בשמחה בהחלטה שלהם. הקטע בא בגמרא, אמר חזקיה. חזקיה בא ואומר, מהי דכתיב? מה פירוש הפסוק שכתוב בתהילים? הפסוק בתהילים בפרק עין וב אומר ככה, משמיים משמעת הדין, ארץ ירה ושקעת. הפסוק הזה לפי הפשט שלו, יש שם נבואה שסנחריב הרשע יהיה לו מפלה. משמיים משמעת הדין, הקדוש ברוך הוא יביא דין, יביא פורנות על סנחריב. ומה קורה לארץ? ארץ מרמז על עם ישראל שגרים בארץ ישראל, ארץ ירה ושקעת. ארץ ישראל היה לה ירה מסנחריב, אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לסנחריב את העונש שלו וביטל אותו והייתה לו מפלה, אז לשקעת, ארץ ישראל הגיעה לשקט ולרוגע. זה הפשט של הפסוק. אבל פה אומר חזקיהו בגמרא שהפסוק הזה גם כן מרמז משהו חשוב ביחס למתן תורה. ארץ הכוונה היא לכל העולם. מאז שהעולם נברא, הארץ, העולם היה במצב של ירה. העולם היה בעירה גדולה, עוד מעט נבין למה. ומתן תורה מה עשה? מתן תורה פעל ושקעת. מתן תורה פעל שעם ישראל, על ידי שהוא קיבל את התורה, הוא גרם לעולם רוגע, שקט. נראה את לשון הגמרא, אז נסביר את זה. מהי דכתיב משמיים משמעת הדין? ארץ ירה ושקעת, שואל חזקיה. אם ירה, למה שקעת? ואם שקטה, למה ירה? מה הפירוש כאן? למה בהתחלה היה פחד על הארץ, ופתאום נהיה רוגע על הארץ? מה העניין? אלא הפירוש הוא כך, בתחילה ירה ולבסוף שקעת. באמת העולם היה כל הזמן בעירה, בחששות, ומתן תורה נתן לעולם שקט ורוגע. כדריש לקיש, כמו שריש לקיש מסביר, אמר ריש לקיש, מהי דכתיב? ריש לקיש אומר את אותו רעיון של חזקיה, אבל הוא אומר את זה על פסוק אחר. ריש לקיש שואל, מה הפירוש של הפסוק ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי? היי יתירה למה לי? מה ריש לקיש שואל? הרי כשאנחנו מסתכלים על הסיפור של בריאת העולם, אז כל יום מימי הבריאה כתוב בסיום היום ויהי ערב ויהי בוקר. תמיד כתוב, למשל, ביום הראשון כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ביום השני כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. אחר כך יום שלישי וכן הלאה. אף פעם לא כתוב את ההי לפני היום. לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום האחד, או יום השני, או יום השלישי. תמיד כתוב את היום בלי ה'. היום היחיד שהתורה כותבת עם ה' זה ביום שישי. ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. התורה מוסיפה הוד ה'. שואל ריש לקיש, למה יש כאן ה' יתירה? למה יש לי ה' מיותרת? מלמד, אומר ריש לקיש, שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא עשה תנאי עם העולם. בבריאת העולם הוא יתנה תנאי ואמר ככה. ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה, אם עם ישראל יקבל את התורה במתן תורה, אתם מתקיימים, אז העולם יש לו זכות קיום. ואם לאו, אם חס ושלום, עם ישראל לא יקבל את התורה, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. העולם יחזור למצב שהוא היה כמו לפני הבריאה. ולכן כתוב השישי, השישי בא לרמז ליום השישי של בריאת, סליחה, ליום השישי של חודש סיוון. יום השישי של חודש סיוון זה היום שבו עם ישראל קיבל תורה בוו בסיוון. וזה כאן הגמרא מרמזת שכל העולם היה מבריאתו בלחץ עד יום השישי, עד מתן תורה. עד שהתורה לא ניתנה, זה לא היה בעולם שקט לא היה בעולם רוגע. מה הכוונה שהעולם לא היה רגוע? לא היה בעולם שקט? יש ביור שהרבי מסביר את זה בתשנ"א בשיחות. הרבי אומר ככה, כמו שמבואר לגבי שבת ויום חול. כתוב הרי ששבת הביא לעולם מנוחה. שבת גם הביא לעולם תורה, כי הרי התורה ניתנה בשבת. זאת אומרת, השבת קשורה גם למנוחה וגם לתורה, וכמו שהשבת מביאה מנוחה לעולם, גם התורה מביאה מנוחה בעולם. מה הכוונה? העולם מצד עצמו אין לו מנוחה. בעולם יש כל הזמן תנועה ושינוי. הזמן כל הזמן משתנה, עבר, הווה ועתיד. כל נברא בעולם עובר תהפוכות. כל חלקי שטח בעולם עוברים שינויים וטלטולים כל הזמן. העולם מצד עצמו, הטלטולים והתהפוכות שיש בבריאה, זה מראה שהעולם לא שקט, העולם לא רגוע. מה יכול להביא רוגע בכל הבלבולים האלה? כשמגלים את המטרה של כל זה. ברגע שמגלים שהמטרה של הקדוש ברוך הוא בבריאה היא מטרה אחת, אז בעצם ברגע שמגלים את המטרה, ברגע שמגלים שכל הפרטים שיש בעולם הם כולם חלק ממטרה אחת, אז דבר הזה מביא מנוחה אמיתית בכל הבריאה. זאת אומרת, המנוחה נעשית בעולם כשמגלים בעולם את המטרה של הבריאה שלהם. וזה קרה בשבת, ועוד יותר במתן תורה. מתי שהתמלה בעולם התכלית שבשביל זה נברא העולם, אז נהיה בעולם שקט, נהיה בעולם מנוחה, כי מבינים מה המטרה והתכלית של הכל. זה הרוגע שיש כתוצאה מהתורה, זה נקרא ארץ, בהתחלה ירה ואחר כך שקטה, וזה גם אשר יש לקיש אמר, שמתי שהגיע היום השישי בסיוון, זה הביא שקט לעולם ורוגע לעולם. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, שאם לאו, אם חס ושלום, היהודים לא יקבלו על עצמם את התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. מה הכוונה הוא מחזיר את העולם לתוהו ובוהו? אז ידוע, הרי משל ידוע, שאומרים שהתווכחו בהם שני יהודים, אחד שהיה לומד חסידות, עם אחד שלא זכה עדיין ללמוד חסידות ואת הפנימיות של הדברים. התווכחו ביניהם מה צריך הקדוש ברוך הוא לעשות אם הוא יחליט חלילה להחריב את העולם. מה הוא יעשה? אז אותו יהודי שלא למד חסידות, אז הוא אמר שאם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול להביא אש גדולה ולשרוף את העולם. שאל אותו החסיד, מה זה יעזור? אמנם הכל יישרף, אבל יישאר אפר. זאת אומרת שתישאר פה איזה מציאות. ענה לו היהודי השני, טוב, עכשיו הקדוש ברוך הוא יביא רוח חזקה, והיא תפזר את האפר לכל כיוון, ולא יישאר זכר. שואל אותו החסיד, מה פירוש לא יישאר? האפר נשאר. בסך הכל, במקום שהוא יהיה מרוכז במקום אחד, אתה מפזר אותו בכל מקום. אבל הוא קיים, אתה באמת לא ביטלת אותו. אז אותו אחד שאל בסוף את החסיד, ואתה החסיד, מה אתה אומר? מה באמת הקדוש ברוך הוא צריך לעשות כדי שלא יהיה עולם? אז החסיד ענה לו, שהקדוש ברוך הוא רוצה שלא יהיה עולם, הוא לא צריך לעשות כלום. הוא פשוט, כשהוא לא רוצה, אין עולם. כי העולם קיים בכל רגע כי הוא רוצה. וזה הכוונה פה בגמרא, שאם עם ישראל לא יקבל על עצמו את התורה, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו, זה לא הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות איזה פעולה חיצונית, מסוימת, שמתגברת על העולם ומחזירה אותו לתוהו ובוהו. הכוונה היא כפשוטו, שאם לא תהיה תורה, אז אין שום רצון בעולם, ואם אין רצון בעולם, אז אין עולם. על כל פנים, זה הנקודה שלמדנו היום, שקבלת התורה, למדנו כאן שני חלקים, חלק אחד, איך עם ישראל קיבל את התורה, את העניין של כפייה, שזה מראה שעם ישראל מבינים שבלי תורה אין להם חיים, כי זה תכליתם, ואחר כך ראינו שזה גם תכלית של כל הבריאה כולה, כי רק התורה מביאה שקט ורוגע לעולם כולו.